אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש סיעת עוצמה יהודית וחבר הוועדה למינוי שופטים, חבר הכנסת יצחק קרויזר, שלום.
שלום וברכה.
תגיד, למה לקח כל כך הרבה זמן עד שהתמנית? למה טלי גוטליב העמידה את המועמדות שלה כנגד המועמדות שלך?
אני לא חושב שהיא העמידה את המועמדות שלה כנגד המועמדות שלי. הייתה לטלי גוטליב מחשבה, ובכך אפשר אולי לגבות את מה שהיא עשתה, שהיא אמרה, אני לא אתן שיהיו שני נציגים, אחד של הקואליציה ואחד של האופוזיציה, כפי שנהוג, אלא אני חושבת שיש לנו כאן הזדמנות למנות שני נציגים של הקואליציה, ובכך להביא לאיזשהו יתרון עוד קול בוועדה לבחירה ומינוי שופטים. הסיפור כבר ידוע, ראש הממשלה ביקש למשוך את הקולות, היא התעקשה, ולאחר מכן באמת...
אז אתה אמרת, בניגוד לדעתו של ראש הממשלה, בניגוד לדעתו של יריב לוין, בניגוד לדעתם של הרבה מאוד אנשים בתוך הקואליציה, את הסוף אנחנו יודעים, השיחות הופסקו בטענה שבעצם לא נבחר נציג קואליציה. ונבחרה בעצם בקולות הקואליציה חברת כנסת שהיא לא מהמחנה שלכם.
נכון, יש משמעות גדולה שעומדת מעל הכל ומרחפת של באמת שמירה על אחדות הקואליציה. ולכן גם כאשר השר בן גביר הגיע ואמר לי שלמרות שאני מועמד הקואליציה, למשוך את המועמדות בנושא הזה, משכנו את המועמדות וכיבדנו את דעתו של ראש הממשלה, והשארנו קו עם השר לוין, שהוא בעצם מוביל את כל הנושא של הרפורמה הזו במערכת המשפט, ולאחר מכן באמת שנבחרה כפי שציינת, נציגת האופוזיציה, ונעשו בחירות חוזרות, אנחנו השארנו קו, כפי שאמרתי, עם תפיסת העולם שאומרת, יש לנו את האג'נדה שלנו, תפיסת העולם שלנו, אבל יש נושאים שבהם יש צורך גם ליישר קו ולעמוד יחד כקואליציה מיוחדת, תחת בקשתו של ראש הממשלה.
השאלה נשאלת, תראה, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת כרגע, ברגע זה שאנחנו מדברים, יושבים השופטים המכובדים בבית המשפט העליון, על כאן המשפט, ולא יודעים בעצמם עוד מה יהיה. הם לא יודעים כי עדיין הם לא שומעו את כל הדעות. אתה חושב שיש אפשרות שהחוק הזה ייפסל, או שבעצם יעשו איזה שינוי כאן או שם, ובעצם לא נלך לאיזשהו משבר חוקתי?
אז קודם כל זו שאלה מצוינת, וגם ההרכב, המספר של 15 שופטים, באמת זה שהוא הרכב שאפשר לדון עליו ולהבין מדוע האחריות כל כך התעקשה לבצע את הדיון הזה ש... לדעתי ולדעת רבים הוא נעשה ללא כל סמכות, ובעצם הדיון עצמו הוא לא נכון ומוטב ולא היה מתקיים. יש בליבי איזושהי תפילה שבאמת שופטי בית המשפט ידונו, ישמעו, כבר הדיון כפי שאנחנו יודעים הוא מתקדם תוך כדי שאנחנו כאן בריאיון בתחנה, אבל בסופו של יום זאת התפילה שלי שהם יגידו לצדדים למען שמירתה של הדמוקרטיה, וכל רשות שתישאר בתוך הסמכות שלה, לרשות המחוקקת יש יכולת לחוקק חוק יסוד, ולנו, לרשות השופטת, אין את היכולת ואין את הסמכות לחוקק, או לפסול יותר נכון, את החוק שחוקק בכנסת. אני מניח אבל שמה שיקרה, ואני לא רוצה להיות איזשהו נביא, כי אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, שהחוק הזה יוחזר לכנסת עם הערות
לתיקונים,
שבעצם יעקרו אותו מתוכן, ולשם אני חושב שכפי שאני יכול לנחש או לתאר לעצמי שלשם באמת המערכת מכוונת, ובעצם להגיע לאיזושהי מין הפחדה של הרשות השופטת אל מול הרשות המחוקקת.
אבל תראה, אמרת משפט שיעקרו אותו מתוכן, זה בעצם אומר שהאופוזיציה ניצחה.
נכון? נכון? צריך לשים את הדברים על השולחן, ולהגיד, הגיעה לכאן ממשלה, שחרתה על דגלה בין היתר, להביא לאיזון בין שלוש הרשויות, אין כמעט חולק היום בחברה הישראלית, ואם נגביל את זה למספר חברי הכנסת, אז זה 64 חברי כנסת שחברים בקואליציה, ולא מעט חברי כנסת שיושבים היום באופוזיציה, אבל לא רק דיברו, אלא הגישו בפועל הצעות חוק לתיקון, כמו חוק היועמ"שים, ועילת הסבירות, והרכב הוועדה לבחירה ומינוי שופטים, לכן יש רוב בעם שרוצה לראות את הרשויות באמת מוגדרות ומוסדרות ומכבדות אחת את השנייה. בעניין הזה, של חוק היסוד, של צמצום עילת הסבירות, שהכנסת הזו החליטה ללכת עליו כחקיקה מתוך הרפורמה שהולכים לבצע אותה, שלתפיסת עולמי גולת הכותרת כאן ברפורמה והרצון להביא לאיזשהו איזון ובשורה, אם נוריד מזה את המילה המפוארת הזו רפורמה, איזושהי בשורה למערכת, זה שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ואני לא אומר אפילו באיזה צורה, אלא בצורה שהיא תהיה אפילו צורה שוויונית של יחסי הכוחות שווים בין האופוזיציה והקואליציה.
זאת הייתה הצעה בית הנשיא.
בית הנשיא בזמנו הביא איזושהי הצעה כוללת על כל הרפורמה במערכת המשפט.
ובין השאר שוויון בין חברי קואליציה ואופוזיציה בוועדה שאתה חבר בה.
נכון, ואת ההצעה הזו החברים לצערי הרב גם יאיר לפיד וגם בני גנץ דחו על הסף. כאשר גם המתווה האחרון שהוצג מהנשיאים עם איזשהו רוב יחסי שיש לשר המשפטים איזושהי יכולת וטו, פה אנחנו בעוצמה יהודית גם אמרנו שאנחנו לא מוכנים לקבל את מתווה הנשיא האחרון, כי אנחנו ראינו בו איזשהו סוג משאתה ציינת, לתת פה איזשהו פרס לאופוזיציה שלא ניצחה בבחירות.
אבל בוא נגיד שמתווה הנשיא היה מתקבל, ואתה יודע, יש לנו עוד הרבה זמן, עד קבלת ההחלטה ייקחו מספר חודשים, ואני רוצה לשאול אותך, בוא נאמר, אתה יודע, לעשות איזשהו תרגיל מחשבתי, מה שהיה קורה באמת שהאופוזיציה הייתה מקבלת, זה מה הייתם עושים? מפרקים את הממשלה? לא תהיה לכם ממשלה טובה יותר. למה איימתם?
אנחנו לא רוצים בכלל להגיע לשיח של פירוק הממשלה.
לא, אבל איימתם.
אין ספק שכל החברות בקואליציה הזו יודעות טוב מאוד מה האלטרנטיבה, והציבור יודע מה היה פה בממשלה הקודמת, ולכן בחרו בממשלה הזו, והממשלה הזו קיבלה גיבוי ורוב עצום של 64 מנדטים. הרפורמה הזו היא בשורה עבור כלל אזרחי מדינת ישראל, אבל לקחת אותה ולהכר אותה מתוכן, שבעצם לא הבאת שום בשורה, אם עילת הסבירות הזו היא תצומצם, כמו שאמרתי, תעקר מתוכנה על ידי הביקורת של בית המשפט, ולא שינינו את הוועדה לבחירה ומינוי שופטים, אז בעצם לא עשינו כאן שום דבר, ויצרנו פה איזושהי מאומה אדירה, בלי שום הישג. יש לנו בוחרים, שמכוחם אנחנו בעצם מכהנים כחברי כנסת, והממשלה מתקיימת מכוח הציבור שבחר בנו, והם רוצים לראות בשורה. הבשורה הזו היא בשורה ששותפים לה רבים מאזרחי מדינת ישראל, כפי שאמרתי, שגם היום לא תומכים בממשלה שנבחרה, שהם רוצים לראות תפיסות עולם מגוונות. אנחנו רואים היום בהרכב, ואם נעשה איזשהו סקר מדומה, כולנו יודעים מה תהיה התוצאה בסופו של דבר, לפי הרכב ולפי תפיסות עולם שאנחנו רואים גם בהרכב המלא הזה של 15 שופטים. אנחנו לא רואים דעות מגוונות. אנחנו יכולים לפרוס את השופטים ולמצוא שם שניים, שלושה שמרנים, אולי אחד שאמר בקולו משהו בנושא הסבירות, אבל כולם ישרים קו וכולם פוסקים בפסיקות מהותיות, אם אנחנו הולכים למסתננים ולמשפחות מחבלים ולדברים שהם נוגעים בכלל החברה הישראלית, אנחנו רואים את אותה תפיסת עולם שהרפורמה בסופו של דבר, זה מה שהיא באה להגיד. אנחנו רוצים לראות איזון ותפיסות עולם חדשות במערכת.
אז אתה אומר בעצם לנתניהו, אדוני ראש הממשלה, הסר דאגה מלבך, גם אם נגיע להסכמות, או אתם תגיעו להסכמות, זאת אומרת, נתניהו והחברים האחרים, אין לך מה לדאוג לא לפרק את הממשלה. זאת אמירה.
אני לא רוצה לצאת בהצהרות על פירוק ממשלה או קיום ממשלה. אני אומר שאנחנו, גם אם נרענן את הזיכרון, בעצירה הראשונה, לפני היציאה לפגרה הקודמת.
זאת אומרת, אתה רוצה להמשיך לתת לנתניהו להזיע?
לא, אנחנו רוצים לראות בשורה אמיתית, כפי שהבטחנו לציבור שבחר בנו.
אבל אתה יודע, שמעתי כמה וכמה חברי כנסת שאומרים, חברים, הרפורמה הזאת מתה. היא בעצם אולי איזשהו שברירון קטן, עכשיו העברתם את החוק שגם הוא, לא בטוח שהוא יישאר במתכונתו. אתה בעצם לא רוצה להרגיע את נתניהו, ואני שואל למה. הרי בעצם, בסתר הלב, אולי אתם גם רוצים להגיע להסכמה שתהיה אפילו עם האופוזיציה, ובעצם נגיע לאיזשהו, אני לא יודע, מתווה שיאחד שוב את העם. אבל אתם לא רוצים להגיד את זה.
לא, אנחנו אומרים את זה. רק אנחנו מבדילים באופן חד וברור בין הסכמה רחבה בנושא מהותי, כמו האיזון בין שלוש הרשויות, כמו הוועדה לבחירה ומינוי שופטים, לבין קנייה. יש פה פער עצום.
כבר נכנעתם.
אז אנחנו...
המתווה שאתם הבאתם, לפי התקשורת ולפי מה שהתפרסם, זה בדיוק המתווה שאתם מתנגדים לו. השוואה בין חברים בקואליציה ואופוזיציה בוועדה. ועוד 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 ועוד. ובעצם אתם הנחתם את הנשק שלכם. אין איום, לא יהיה איום, אתה יודע, זה כמוני, הקואליציה הזאת תמשיך, אני לא יודע אם תמלא את ימיה, אבל תמשיך. אבל אני שואל שוב, אתם יכולים להגיע למצב שבו גם תאכלו דגים ברושים וגם תגורשו מהעיר. זאת אומרת, גם לא יהיה לכם חוק, וגם מכעס המחאה הזאת תימשך. ושמעתי, ואני רוצה לשמוע לך מה אומרת פרופסור שקמה, שאומרת, אתם יודעים מה? גם אם תגיעו להסכמה, אנחנו נמשיך עם ההפגנות. אני רוצה להשמיע לך.
ברגע שאתה עושה את זה, תסתכל על המפה שנפתחת, ותראה שבתוך ה-80% שהם לא פשיסטים וגזענים, האנשים שרוצים את נתניהו הם ככה קטנים, ולכן אין שום סיבה שבתוך הדבר הזה הוא יהיה ראש ממשלה. כשאתה אומר שאני מדבר עם אלה ועם אלה, אני לא מדבר. אני לא מדבר כי אסור לדבר עם נאצים, בין אם הם יהודים או לא יהודים, בתוך ה-80% האלה.
אתה יודע מה, אני שומע את זה, ואני לא יודע, אם זה הטירוף מדבר מהפה שלה, או שהיא באמת מאמינה בזה, או שזה נפלט לה. מה זה המילים האלה?
אתה יודע מה יותר כואב לי? זה אפילו לא מה שהיא אמרה. זה מחיאות הכפיים שלאחר מכן.
נכון.
יש לזה אהדה בחלקים, לצערי, שאני חשבתי לעצמי שהם בשוליים של השוליים, ואנחנו שומעים מחיאות כפיים סוערות, והשתיקה של הפוליטיקאים, מהמחנה שלה, שעצים ורצים לגאור בנו אנשי
יש
הימין.
יש לומר אבל לגנות, שהיא חזרה בה מהמילים הללו.
אפשר להבין שהיא חזרה בה כי הבינה את הנזק התדמיתי שלה או של המחאה שהיא מתיימרת לייצג אותה, אבל בהקשר של ראש הממשלה נתניהו, אני חושב שהעניין שמיליון אזרחים במדינת ישראל מצביעים פעם אחר פעם לאותו אדם כדי שיוביל אותם בהנהגת המדינה, אני חושב שזה אולי גורם לה קצת לצאת מדעתה, ולהבין ולהפנים שיש כאן ממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי, אז מאחורי כל הצעקות הדמוקרטיה שלה, כנראה שהדמוקרטיה לא כל כך חשובה לה.
תגיד, העובדה שהיועמ"שית לא מייצגת לא את הממשלה ולא את השרים, והיא נקראת היועצת המשפטית לממשלה, אז את מי מייצגת?
שאלה טובה. אנחנו כבר מזמן חינינו אותה כרועצת המשפטית לממשלה.
טוב,
אנחנו,
בוא לא נגיד את המשפטים האלה.
לצערנו הרב, אנחנו רואים שפעם אחר פעם, אולי בכל הנושאים שכמעט השרים האלה הם עניינים משפטיים, היא יצאה כנגדם. לא רק בנושא הגדול הזה של צמצום עילת הסבירות, אלא כל החלטה, ואפשר לקחת את זה אפילו רק לסיעה שלנו, של עוצמה יהודית, כל החלטה של השר, אם זה מעצרים מנהליים, וכל מיני פקודות שהוא מנסה להעביר במשטרה, וראינו את זה לא מזמן בתקשורת, ואצל השר קרי, וכל שר שנוגע באיזשהו נושא אצלו במשרד, היועצת המשפטית, לא רק שהיא לא אומרת, ואם זה מה שהייתה אומרת, הייתה מתקבלת דעתה, שהייתה אומרת, אני לא מוכנה לייצג, אבל לא מביעה את דעתה. כאן היא גם לא מוכנה לייצג, ואותרת, או כמו עכשיו עם צמצוי נעצרות, היא מצטרפת לאותרים כנגד החלטת הממשלה שאותה היא אמורה לייצג.
תראה, אנחנו צופים, אני מניח שאתה שומע אולי ברדיו, וגם אני צופה בטלוויזיה בשעות האחרונות, את הדברים שאומרים השופטים. אחד השופטים, השופט עמית, כבוד השופט עמית, אומר כך, הדמוקרטיה מתה בצעדים איטיים. שמעת את זה?
כן.
כך הוא אמר, ואני רוצה לשאול, האם הדברים הללו מבטאים את דעתו, ובעצם גם את פסיקתו המיועדת?
אז לכן אני אמרתי שההרכב הזה, ההרכב של 15 השופטים, אי אפשר לראות בו דעות מגוונות. אני הייתי מצפה מהשופטים, נקרא לזה יותר שמרנים, יושב שם השופט סולברג, והשופט מינץ, והשופט אלרון, שאולי אפשר ככה להגיד שהם בצד היותר שמרני, שיקומו. ויביאו את דעתם בצורה נחרצת. עד היום אנחנו שמענו אך ורק את השופטים האקטיביסטים שעומדים, אמרו, לא, כולל הנשיאה חיות בעצמה, שיצאו כנגד הרפורמה במערכת המשפט באופן גלוי וברור, ויצאו כנגד הצמצום של עילת הסבירות באופן פרטני. זאת אומרת, דיברו על זה שהם מתנגדים לכך, ואנחנו רואים גם תוך כדי הדיון את התפיסות עולם שלהם ואת קו המחשבה שלהם. ולכן אני חוזר ואומר, גולת הכותרת של הרפורמה הזו, הבשורה הזו, זה שינוי הרכב הוועדה לבחירה ומינוי שופטים, כי הציבור רוצה לראות תפיסות עולם אחרות. ולכן כששאלו אותי, זה בסדר עם עילת הסבירות או לא בסדר, אמרתי גם אם היא תבוטל, וגם היא תישאר, וגם אם יהיו עילות אחרות, אבל כאשר אדם מגיע למשפט, והוא רואה שבהרכב שיושב מולו, ובטח שזה בנושאים אקוטיים, שהם משפיעים על כל אזרחי מדינת ישראל, והוא רואה הרכב מגוון, אז זה לא משנה כל כך כמה ואיזה עילות יש להם כאלה ואחרות, כי הוא יודע שהמשפט יתנהל בצדק, ולצערי היום אנחנו רואים גם את הרכב הזה, כשהתוצאה ידועה מראש.
טוב, תוצאה לא ידועה מראש, אנחנו אמרנו שכנראה זה יובא לידי, בוא נגיד, דיון מעמיק, ואחר כך יחליטו מה שיחליטו, אבל אני רוצה לשאול אותך, שמעתי את הנשיאה חיות, שאומרת לראש מחלקת הבגצים שמייצג בעצם את היועצת המשפטית לממשלה, אומרת לו, מה אדוני אומר? אתה אומר בעצם שאנחנו נמצאים כבר בדיקטטורה? 3 פעמים היא שאלה את השאלה. שאלה במקום.
נכון.
והוא לא ענה אגב.
הוא לא ענה כי לא היה לו מה לענות, כי הוא טוען באמת, וכך טוענת גם היועצת המשפטית לממשלה, שהצמצום עילת הסבירות הזו פוגעת באמת ברגל הזו של מדינת ישראל, הרגל הדמוקרטית. ולכן טוב עשתה השופטת הנשיאה חיות, ששאלה אותו, זאת פגיעה אנושה בדמוקרטיה הישראלית?
האם אתה חושב שאנחנו כבר נמצאים בדיקטטורה?
אנחנו נמצאים בדמוקרטיה תוססת, וטוב ששאלה הזאת, את השאלה הזאת השופטת חיות, והעמידה אותו במקום, והלצה אותו בעצם לשאלה שלא הייתה לו תשובה אליה, כי אנחנו לא נמצאים בדיקטטורה, אנחנו רחוקים שנות אור מדיקטטורה, יש לנו דמוקרטיה תוססת וטובה, שדיון כזה של עילת סבירות, לעניות דעתי ולדעת מומחים רבים במערכת המשפט, הייתה, הדיון הזה צריך להתבצע בכנסת על ידי אזרחי מדינת ישראל ולא בבית המשפט.
תראה, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני רוצה להיכנס למשהו אחר שקשור לזה כמובן. האם עצם הדיון בעילת הסבירות הוא אמירה כנגד זכות בית המשפט לדון בחוק יסוד?
תראה, אנחנו חושבים, ולצערי הפחדים האלה הולכים ומתמששים להם, מתממשים להם, שאנחנו רואים שמדובר כרגע רק על דיון בפסילתו של חוק יסוד, ואנחנו רואים את הלחץ שיש כלפי השר לוין בכינוס הוועדה לבחירה ומינוי שופטים, שמכוח החוק הוא יכול שכרגע לא לכנס אותה.
לא, אבל אני שואל משהו אחר, האם יש כאן ניגוד עניינים שהעליון דן בחוק שלו עצמו, כי הוא בעצם צד בתוך העניין.
בוודאי.
לא, אבל השאלה נשאלת, כמובן שיש כאן שאלה, אבל השאלה נשאלת, אוקיי, אז בקצה הפירמידה, שבה ניצב בית המשפט העליון, תמיד אתה תגיע למצב שלא יהיה מישהו שיכול לשפוט, כי בעצם כבר הגעת לטופ, לצמרת.
בית המשפט צריך לדעת ולהבין את הגבולות שלו, אם לשם אתה מכוון את השאלה שלך.
אני מכוון לכך שהאזרח הפשוט יגיד, אם אחר תחוקקו איזשהו חוק אבסורדי, ובית המשפט העליון לא יכול לדון, כי אין לו סמכות, כי קראתם לזה חוק יסוד, אנחנו בבעיה, לא?
אנחנו לא נהיה בבעיה, כי חקיקה של חוק יסוד, כפי שראינו, זה לא חקיקה שמגיעה סתם. זאת אומרת, זה נהוג להגיד בסדר, אז תצרפו לכל חוק את האותיות ותהפכו אותו לחוק יסוד. לא ככה דבר, כמו שאני שומע את הטיעון הזה שאומר, אז מחר תחוקקו חוק שאין יותר בחירות במדינת ישראל. כדי למנוע בחירות במדינת ישראל צריך רוב של 80 חברי כנסת, וגם בנסיבות מאוד מסוימות ומורכבות. יש מערכת שליטה במדינת ישראל של הרשויות עצמם, והן יודעות לאזן אחת את השנייה. ברשות המחוקקת מחוקקים חוקים, אני כחבר כנסת, כפרלמנטר, כמחוקק, קיבלתי מנדט מהציבור, ואם הציבור יראה שאני מחוקק דברים שהם לא לרוחו, הציבור יכול שלא להצביע לי, והוא לא יצביע לי.
אתה צודק, וזה האיזון שלי. הבעיה. שאם מחר זה בן אדם שלא יודע מה, פגעתם בו באיזשהו חוק, או שרירותית פקיד, עשה באיזה עירייה, עשה משהו שנראה נורא והיום כנגד אזרח, ובו אתה יודע שדברים כאלה קיימים. מה אתה אומר בעצם לאזרח? תלך לכנסת, תיבחר, ואז תבטל את זה? כי אתה צריך להמתין 4 שנים עד שהחוק שלך בכלל
לא, בבית ישונה? המשפט, בבית המשפט, יהיה לו סעד. האם צמצומה של עילת הסבירות, זאת העילה היחידה שמגנה על שלטון החוק במדינת ישראל?
לא היחידה, אבל היא קיימת, כי היא העליונה.
היא לא, אני אומר, מה נעשה בבית המשפט עד שבית המשפט לקח לעצמו את הסמכות של עילת הסבירות. יש עילות אחרות, יש מנהל תקין, ויש עוד לא מעט עילות אחרות שבית המשפט יכול להשתמש בהן, וראינו רק עכשיו, כאשר אין את עילת הסבירות, אנחנו רואים את ההתערבות של בית המשפט במינוי בדואר לדוגמה. יש לבית המשפט כלים נוספים כדי לייצר סדר ושמירה על מנהל תקין במדינת ישראל. ולכן, אני חושב שדיון הזה, וזה מה שאתה חוזר, זה לא שכל אדם יצטרך להיבחר לכנסת, אבל בכנסת יושבים הנציגים שלו, שהוא בחר בהם.
לא, הבאתי את זה לאבסורד, כמובן, אבל...
נכון. אז אומר, יש לו בבית המשפט סעד, עם עילות אחרות, העילה של סבירות, האם משהו סביר או לא סביר, אם הוא כלי שצריך להיות בבית המשפט, הכנסת החליטה שלו. ואת זה צריך לכבד בית המשפט, בטח שכאשר מדובר...
אז אני אוביל אותך לעוד, בוא נגיד, מבוי שהוא קצת בעייתי. בוא ניקח כך, שר מחליט החלטה מסוימת. באמצעות אנשים שעובדים תחתיו, הפקידים, צריכים לבצע את ההחלטה. אבל פקיד אומר, החלטה היא לא סבירה. ואז בעצם מה עושה אותו פקיד? האם עילת הסבירות חלה על אותו פקיד שצריך לקיים את החלטת השר? כן או לא?
תראה, אני חושב שאנחנו נכנסים פה לאיזשהו...
דקויות?
לדקויות אבל... של מקרים שיכול ויכול להיות שגם לא יקרו.
לא, אבל זה קורה.
יש במדינת ישראל מערכת שלטון חוק, וכולנו כפופים וצריכים לכבד ולקיים את החוק במדינת ישראל.
לא, אבל אתה יודע, פה אתה צריך להיכנס באמת לדקות.
לכן אני אומר...
שהיא תהיה באותה שנייה שיקרה איזה משהו, ואותו שר ינחה את הפקיד, וילכו לאיזשהו בית משפט, לא יודע, שלום, מחוזי, עליון, לא חשוב. ויגידו, רבותיי, מה שהוא עשה... כזרוע ארוכה של השר, זה לא חוקי, או זה לא סביר. אז אתה אומר, בחוקי אפשר, בוא נאמר, להתנהל, אבל בסביר?
אז לכן אני אומר, יש פה שני בעצם מהלכים שיכולים לרסן ומרסנים את המערכת, גם את הרשות המבצעת.
אבל הסבירות זה אמורפי.
הוא לא, לכן אני אומר, יש פה פעם אחת שהציבור יראה איך השר מתנהג, ויחליט אם לבחור בו או לא לבחור בו, זה גרזן מספיק גדול, כדי שאותו שר שהוא פוליטיקאי בסופו של יום ירצה גם לכהן בפעם הבאה.
יש אפשרות לטעון כנגד הפקידים האלה?
הדבר השני זה שאנחנו
רואים... כי הפקיד הרי בעצם לא חוסה תחת אותו חוק שאתם העברתם.
אבל אנחנו רואים גם היום שכאשר מגיע שר ומנסה להזיז מתפקידו פקיד בכיר כזה או אחר, בית המשפט גם בלי עילת הסבירות יודע להתערב ולעצור. לכן אני אומר, יש כלים רבים למערכת המשפט, כדי לנהל ולהמשיך ולשמור ולתת סעד לאזרחי מדינת ישראל.
אם אותו אדם מסכן, שבוא נגיד עשו לו איזשהו מעשה שהוא לדעתו צריך ללכת לבית משפט, אתה בעצם תסתום את בית המשפט בעתירות אין ספור, כנגד אותו פקיד שבעצם קיבל את החלטת השר, לא?
אני לא יודע, אני חושב שכנסים פה לאיזשהו מהלך תיאורטי. אני אומר, בלי להיכנס לאיזה שיח משפטי, יש לבית המשפט את הכלים שלו.
לא, יכול להיות שרצתם מהר ואולי לא שמתם לב לאותם דקויות שאני כרגע מעלה.
אני מניח שיש עוד דברים רבים שאפשר עוד להמשיך לנסות ולתקן בכלליות במערכת המשפט, ואפשר גם להגיד שבתוך הוועדה לבחירה ומינוי שופטי אפשר גם לייצר עוד תקנים נוספים בתוך מערכת המשפט. זה איזשהו גם חוסר שאני שומע שהוא צף ועולה. יש תמיד דברים רבים שצריך להמשיך ולתקן במערכת הזאת, לכן אנחנו חיים במדינה שהיא פוססת.
אני אתן לך עוד חוסר. למשל, אני אוהב להתפלפל איתך כי אתה מבין את העסק. אני רוצה לשאול אותך, אבל תראה, כרגע נמצאים בקנה מספר החלטות של שרים שהועברו לפקידים שלהם לביצוע. מי שחל אותו חוק, מה קורה עם ההחלטות שבקנה?
אז אני לא יודע על איזה החלטות
ספציפית
אתה מדבר, אבל אני אומר...
אבל אתה מחוקק.
נכון, אבל אנחנו רואים, ואני אחזור על זה שוב פעם, כי זה עניין עקרוני. אנחנו עדיין משאירים בידי בית המשפט כלים רבים כדי לשמור על החוק הולכות. והסדר במדינת ישראל, ובטח שלתת סעד לאזרחי מדינת ישראל, וכפי שאמרתי, ראינו שרשות מבצעת, שר מנסה להזיז פקיד בכיר מאוד מתפקידו, ובית המשפט בולם אותו בלי עילת הסבירות, כשהחוק הזה כבר עבר ומחוקק, והוא לא יכול להשתמש בעילה הזו. לכן אומר, יש לא מעט עילות כדי שהמערכת הזאת תישאר טובה וחזקה ועצמאית, ותמשיך לשפוט בדין ובצדק. הבשורה, וזו גולת הכותרת, היא הגיוון במערכת הזו, שכרגע אנחנו רואים שהוא לא קיים.
כן. ת, תגיד, אני רוצה לשאול אותך, שוב, בנושא הזה שבאמת נמצא על סדר היום, ואתה יודע, העם מפולג ומשוסע, ראיתי אתמול שהקרינו על בניין האום דברים נגד החלטות של הממשלה וכך הלאה בניו יורק, בניין האום בניו יורק. ואני שואל את עצמי, מילא אתם פה מפגינים בצדק, מילא אתם מתנגדים בצדק, בסדר? זכותכם, זכות המפגינים, זכות כל מי שחושב אחרת. אבל ללכת לניו יורק ולראות את זה קבל עם ועולם?
אני חושב שהמחאה הזו קצת איבדה...
מה, התאהבו במחאה, אתה אומר?
זה אפילו יותר מלהתאהב במחאה. זה כבר חוצה... כבר אי אפשר להגיד זה חוצה קווים אדומים, גם ראינו מה נעשה.
פשוט לא רוצים אתכם בממשלה יותר.
מה נעשה לשר
לוין? לא רוצים את הממשלה הזאת.
שתוקפים אותו בצורה אלימה בבית שלו, והשבק מנסה להבריח אותו ונתקל באיזושהי כנופיה של פורים שמתיחים על הרכב שלו פחי זבל ותוקפים. יש כאן איזשהו נושא שאנחנו דרך אגב עמדנו עליו מהיום הראשון ואמרנו חברים לא מדובר בהתנגדות לרפורמה ולא לעילת הסבירות ולא לשינוי הרכב הוועדה לבחירה ומינוי שופטים, יש כאן קבוצה שלא מוכנה לקבל את תוצאות הבחירות.
טוב, שמעת את שקבעה ברסלבי אמרה?
נכון.
אני לא מעניין אותי, אין הידברות, לא רוצה לשמוע ממכם, אני רוצה שתלכו הביתה.
נכון, אבל הם היום אומרים את זה, בתחילת המאבק שלהם הם אמרו לא, אנחנו דואגים לדמוקרטיה.
אבל אולי זה רק קומץ. אולי באמת אנחנו נתפלים לשקמה כזאת ולאחר כזה שאומר לא רוצים לדבר, אבל אולי רוב רובם של האחרים רוצים לדבר.
אני חושב שרוב אזרחי מדינת ישראל...
לא, אני מדבר על בכלל על האופוזיציה.
אני מדבר על רוב אזרחי מדינת ישראל, גם באופוזיציה וגם בקואליציה.
רוצים מדברות.
מדברים, לא רוצים, מדברים, האזרחים מדברים בינם לבין עצמם, ובטח בכנסת ככה, זה טיפ שקיבלתי ביום שהרגל שלי דרכה במשכן הזה, אמר לי איש חכם, ככל שתשכיל ותבין שהכנסת הזו בנויה משיתופי פעולה, כך תצליח, כך העברנו את חוק הנשק ברוב של חברי קואליציה ואופוזיציה, ואת חוק הפרוטקשן ברוב של, של, של כל חברי הבית, מהסיעות הערביות, כשהגיע חבר הכנסת טיבי לברך על החוק, ועד אצלנו בסיעת עוצמה יהודית, כל חברי הבית הגיעו וברכו על החקיקה הטובה הזו, ולכן אני חושב שכמו שאתה אמרת, יש כאן קומץ, אבל לצערי הקומץ הזה מושך את המנהיגים, את יאיר לפיד ואת בני גנץ, ומושך אותם באף למקומות, שאני לא חושב שאפילו להם נוח להיות שמה, והם פשוט לא עוזרים את האומץ לעמוד ולשמש כמנהיגים של ציבור, שרוצה לראות אותם מובילים, מובילים דרך ומובילים דעה, ולא נגררים אחרי הקומץ
אני הזה. אני רוצה לשמוע לך קטע שאומרת חברת כנסת, שאולי היא אומרת את זה בצורה מאוד נוקבת ומאוד מדם ליבה, אתה יכול להסכים איתה, אתה לא חייב להסכים איתה, אבל האם מה שהיא אומרת זה נכון?
שלום שלום, מה שלומך אריק?
אני מצוין, תעשי לי אבל קצת סדר, ברדוגו בעד, ינון מגל בעד, מי שארגן את מחאת המיליון, ברה לקרומבי, גם הוא בעד פשרה, ורק טלי גוטליב לא רוצה להתפשר, למה?
אני רוצה להבהיר לך, אני לא עיתונאית, אני נבחרת ציבור, אני על זמן שאול בהתאם למנדט שקיבלתי מבוחרי ישראל. השופרות האלה, ברה לקרומבי, לא פחות, אומר לי, אשת ימין, להתחנן לגנץ. אני רוצה להעביר לך את הדבר הבא. הרפורמה לא על השולחן, אמרתי לך את זה, לא האמנת לי. אמרתי לך, אין רפורמה.
זה נכון,
לא צריך פשרה, ולא צריך רפורמה. אף אחד לא נוגע. אמרתי לכם שנתניהו, כפי זכותו, לקח צעד אחורה ברפורמה, מהסתכלות מקרו על מדינת ישראל. רק חבל שהוא לא אמר את זה פשוט בפה מלא, שהוא נסוג מהרפורמה, זכותו לעשות את זה.
תשמע, היא אומרת הרבה דברים, אבל היא אומרת את הדבר שמבחינתה זה אולי גם מבחינתך הכי חשוב. הרפורמה חיה, הרפורמה מתה.
אני חושב שהרפורמה...
היא אומרת שאין רפורמה, לא תהיה.
טלי גוטליב היא אישה חכמה, והיא פוליטיקאית נדרת, והיא טוענת את
הטיעונים
שלה, והיא גם אפשר להצדיק, להגיד שהיא אומרת את זה ביושרה, מהיום הראשון של החקיקה, ובוועדת חוקה היא חזרה על זה לא מעט פעמים. הבשורה הזו של האיזון בין שלושת הרשויות, זה לא עניין אם היא עכשיו תעבור בצורה כזו, בצורה אחרת. יש רוב בעם ישראל, ולכן אמרתי את זה גם, אם נקביל את זה לפוליטיקאים, יש את 64 המנדטים של הקואליציה, ויש לא מעט חברי כנסת, אפשר לספור אותם, לדעתי נמצא יותר מעשרה, שאני אומר, לא רק דיברו, אלא גם פעלו אקטיבית, הגישו חקיקה, כדי להביא לתיקון גם בחוק היועמ"שים, וגם שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ורוצים לראות את האיזון ולהחזיר את בית המשפט לגודלו ולהשאיר אותו בתוך תחום הסמכות שניתנה לו מכוח חוק יסוד השפיטה ושהוא יישאר שם. ולכן אם בפרק הזה ראש הממשלה יוביל איזה שהם מהלכים, וחזרתי ואמרתי את זה גם כאן, שהם נקרא להם בהסכמה רחבה, וצריך להפריד בין הסכמה לבין קנייה.
גם אם אתם לא תסכימו.
אז אני אומר, בהסכמה רחבה, אנחנו, כפי שעד היום נהגנו בנושא של הרפורמה, אנחנו ניתן גיבוי מלא לראש הממשלה ולשר לוין.
גם אם לא תסכימו, מה תעשו? תתנגדו? או אמרת, ניתן את ההסכמה שלנו, אבל זה אומר שמה, תצאו מהמשכן בזמן ההצבעה?
לא,
מה,
אז,
מה
אז אני אומר, זה נורא תלוי מה יגיע. אם יגיע מתווה שהוא באמת... מתווה שהוא ראוי והוא מביא בשורה.
הם לא יכולים להגיע למתווה שאתם רוצים.
אז לכן אנחנו חוזרים.
אתם רוצים בצורה ברורה מאוד דברים מאוד החלטיים.
לכן אומר, הביקוח פה הוא לא על עילת הסבירות, ולא על שינוי הרכב הוועדה לבחירה ומינוי שופטים. הוא על הממשלה הזו, שלטענתם אין לה זכות קיום, והממשלה הזאת מאוד מקווה שהיא תמלא את ימיה, והיא תמשיך לפעול למען אזרחי מדינת ישראל בשלל תחומים, גם בבשורה במערכת המשפט, גם ביוקר המחיה, גם בביטחון האישי, יש עבודה רבה לפנינו, ואנחנו עוסקים במלאכות ובמשימות האלו, ולכן אני אומר, כל מה שיגיע בהסכמה רחבה, בנושאים האלו שהם חשובים לכלל אזרחי מדינת ישראל, אנחנו נסכים להפריד בצורה ברורה, לבין מתווים שהם קנייה, ובעצם מבטלים ומעקרים את כל הבשורה הזו במערכת המשפט מתוכן.
אמרת, נפעל לקידום מועמדים שותפים שתפיסת העולם שלהם ציונית ויהודית. אמרת עוד משהו, אין שום סיבה לתת לשפוט למישהו שלא מחובר לעולם הציוני. האם המשפט הזה אומר שופטים ערבים בחוץ?
לא, ממש לא. אני אגיד במדויק את מה שאמרתי. אמרתי שתפקיד של שופט במערכת בתי המשפט במדינת ישראל, שמדינת ישראל היא הבית של העם היהודי, זה תפקיד חשוב מהן, כמו אולי אחד החשובים במדינת ישראל. ולכן ראוי שהדרישה מאדם כזה שרואה עצמו מועמד, ראוי לתפקיד הנכבד הזה, יכבד את מוסדות המדינה ואת סמליה, ותפיסת עולמו, כמובן, תהיה מחוברת
ציונית?
לעולם הציוני והיהודי, בוודאי.
כן, אבל אתה יודע, הציוני זה, אתה יודע, חלק מהחברים, גם בכנסת, כששרים את התקווה, ואתה יודע, בתקווה יש, בהמנון יש משפט, נפש יהודי הומייה, והציונות היא בלב ליבו של ההמנון, הם לא שרים את ההמנון.
בצבא הגנה לישראל, במשטרת ישראל, משרתים מוסלמים, דרוזים, נוצרים וצ'רקסים. הם לא, אין להם נפש יהודי הומייה, אבל הם עדיין מחוברים למפעל הציוני, וכאלה רבים וטובים שילמו אף בחייהם על מנת להגן עלינו, על אזרחי מדינת ישראל, היהודים, הנוצרים, המוסלמים, הדרוזים והצ'רקסים. ולכן הדרישה הזו שאדם שורט עצמו כשופט, כראוי לכהן בבית המשפט הישראלי, שזה מקום מכובד וזה תפקיד, כפי שאמרתי, אחד המכובדים במערכת השלטונית שלום במדינת ישראל, ראוי, שמכובד תפיסת העולם הזו.
תראה, השר בן גביר רוצה להעביר רפורמות מסוימות, ושמעתי את ראש הממשלה, ואני מדבר בנושא תנאי האסירים הביטחוניים, ראש הממשלה לא מסכים, מתנגד וגם אמר את זה בקולו. איך ייגמר הוויכוח הזה?
תראה, אני חושב שאין אזרח במדינת ישראל שרואה מה קורה בבתי הכלא של המחבלים, הרוצחים, הנהלכים האלה, ולא יודע אפילו להגדיר במילים את מה שקורה בנפשו.
אני מסכים
לך 100%,
אבל לא זאת השאלה. השאלה היא, באמת, האם זה הזמן כרגע, כשהגזרות בצפון, בדרום, רותחות, איראן נמצאת במצב של איום מתמיד על ישראל, האם זה הזמן לקבל עוד זירה מתוך ישראל מהעשרים שכלואים בבית המשפט? והשב"כ והמוסד אומרים כרגע לא.
אז לכן אני אומר, הדברים שדיבר אליהם השר כתובים בפקודות שירות בתי הסוהר. הפקודה של שירות בתי הסוהר היא כמו חוק, ולכן כולנו הם מחויבים לכבד את מה שכתוב שם. מראש הממשלה ובתי המשפט, בוודאי ארגונים כמו שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראל. החגיגה שיש להם בבתי הכלא, כך לא נלחמים בטרור, בטרור נלחמים בעוצמה, ובתי הכלא של ישראל לא יכול להיות שיהיה להם שם של קייטנה. והנושא הזה של זה לא העיתוי, אנחנו שומעים אותו כל הזמן. אל תעלו להר הבית, כי זה לא העיתוי הנכון, עכשיו יש רמדאן, ואל תיגעו במחבלים האלה, כי עכשיו יש פסח, ואחר כך קיץ, וחופש גדול, ושוב איראן, ושוב חיזבאללה. חברים, בטרור נלחמים בעוצמה ולא בצורה שהיא מבלבלת ומבולבלת. בבתי הכלא אין קייטנה לרוצחים ומחבלים. בתי הכלא, האנשים האלה צריכים לסבול עד יומם האחרון. לא עם מקלחות חמות, לא עם פלייסטיישנים, לא עם בר מתוקים, לא עם בשר כבש, לא עם ביקורים כל יום וכל יומיים. הם צריכים להגיע לבתי הכלא ולשלם את המחיר על הפשע שהם עשו, ובגינו הם יושבים בבתי הכלא הישראלים. והוויכוח הזה הוא ויכוח שאנחנו עוד נמשיך נהל אותו, גם עם ראש הממשלה.
אז אוקיי. אמרת, נראה לי שרבים מאוד מסכימים איתך. החמרה של תנאי הכליה אולי צריכה להיות. אבל ראש הממשלה אמר, והשתמש בסמכותו, להגיד כרגע לא. בעצם הוא אמר, תמשיכו את המצב הקיים, גם בנושא ביקורי אסירים וגם בנושאים אחרים.
בסופו של יום, הוא ראש הממשלה, הוא מנהל את ממשלת ישראל, הוא קובע, וכבר שנוהגים לומר בימים האלה, יש לו את מלוא הסמכות ומלוא האחריות, והוא גם זה שמשלם את המחיר בסופו של דבר, הוא מנהל את הממשלה הזו. אנחנו, תפיסת עולמנו, בטח של סיעת עוצמת בהובלתו של השר איתמר בן גביר, היא להחמיר את תנאי הכליה של אותם מחבלים רוצחים, ועל כך אין חולק. הנושא של העיתוי והתזמור, אנחנו לא מפסיקים לשמוע את זה, ולכן אנחנו אומרים, גם למערכת הביטחון, לראשי המערכת, אין תזמון עם הטרור. מחבל שמגיע לכלא, צריך לשלם את המחיר ולא ליהנות שם.
שאלה אחרונה. אתה מקורב, מיודד עם השר בן גביר. ככה ברגע של אמת, ראש הממשלה קרא לשר בן גביר ואמר לו, ככה בלשון העם, בחייך, בן גביר ידידי, תרגיע, תפסיק להתראיין, תשב בשקט.
אני לא מכיר דרישה כזו, בטח...
טוב, אני עשיתי את זה בלשון עממית, אבל...
השר בן גביר וראש הממשלה בקשר טוב, ביחסי עבודה תקינים ומצוינים, ואני לא מכיר...
אבל נרגעתם קצת.
לא יודע אם נרגענו קצת, אני חושב שהיום רוב התקשורת עסוקה בנושא של הרפורמה במערכת המשפט, ואנחנו בעוצמה יהודית, רוב העיסוק שלנו, גם שלי כמחוקק וגם של השר בן גביר, זה בנושא הפשיעה והביטחון האישי.
יושב ראש סיעת עוצמה יהודית, חבר הוועדה למינוי שופטים, יצחק קרויזר, תודה.
תודה רבה.
שבת שלום.
שבת שלום, שנה טובה.
חג שמח.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.